פעם שעברה למדנו את הבעל שם טוב, נכון? הבאנו את הדוגמה של יונתן במנשה, נכון? כן, אבל בסדר. אז יש דף שחילקנו, כתוב למעלה העלאת המידות לשורשם, הגרא על משלי. בסדר? אם אתם רוצים אותו. ברוך אתה. בסדר, יש לנו? נתתם? בסדר. אנחנו עושים פה חיבור בין הגרא לבעל שם טוב. זה דבר גדול מצד עצמו. ונלמד היום, נתחיל לפחות בפסקה, פירוש, מתוך פירוש של הגרא על ספר משלי. יש שם ממש פנינים נפלאות על עולם הנפש ועבודת המידות. הפירוש של הגרא על משלי. ואנחנו על הפסוק, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. זאת אומרת, כן, אומר לנו שלמה, חנוך לנער על פי דרכו, אמירה שצריך להתבונן בה, מה פירוש הדבר? מה זה על פי דרכו? זה מה שהוא רוצה, מה שמתאים לו, מה זה על פי דרכו? חנוך לנער, בדרך כלל לכאורה חינוך, יש בו משהו שהוא הוא הרבה פעמים הוא לא בדיוק מה שהנער רוצה. אם הנער היה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז לא בשביל זה הוא בא להתחנך, נכון? הוא בא להתחנך לכאורה כדי לקבל תובנות חדשות ודרך נכונה, כן? אז מה זה על פי דרכו? לכאורה משהו פה קצת משונה, כן? חנוך לנער על פי דרך האמת, על פי דרך הטוב, על פי דרך היושר, על פי דרכו. וההמשך הוא גם כי יזקין לא יסור ממנה. כן? זאת אומרת, זה ככה, ודאי שזה הרצון שלנו בחינוך, נכון? שחינוך אמיתי הוא מתבחן ביכולת שלו להיות פועל ולהיות מחזיק מעמד ולהיות מתפתח גם כי יזקין, לאורך שנים טובים, כן? אז אנחנו ננסה לראות איך הגרא פה קושר בין שני החצאים של הפסוק, וממש לומד פה דרך שיטה חינוכית מאוד מיוחדת, בתמצית, אבל מאוד גם שורה לסוגיה שלנו. התחלנו לראות על נפש האדם אחת וההופעה שלה בכוחות השונות של האדם. טוב, בואו נראה. אומר הגרא, כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו. חנוך לנער על פי דרכו. האדם לא יכול לשבור את דרכו. מה הכוונה? כלומר, מזלו שנולד בו. דרכו זה מזלו שנולד בו. מה זה מזל? מה זה המושג מזל? יש לאדם מזל. יש דבר כזה? אז הגרא לוקח אותנו למסכת שבת. יש פה, כן, גמרא במסכת שבת שמלווה את הפסקה הזו. כמו שאמרו, שם בגמרא, הימן דבצדק יהיה כבר צדקן. מי שנולד, אומרת הגמרא במסכת שבת, מי שנולד במזל צדק, יהיה לו נטייה לצדק, יהיה כבר צדקן. טוב, שיחק אותה, נכון? נולד במזל צדק, אז הוא יהיה כבר צדקן. מה עם בחירה חופשית? מה עם טוב ורע? מה תפקידו בעולמו? הוא כאילו רק כזה, אחד כזה מסודר, נולד במזל צדק, הכל ילך לו טוב, הוא יהיה צדיק כזה. יהיה כבר צדקן. וכשנולד במזל רע, מה הוא יעשה אז? כן, אז הלך עליו. על זה ניתנה הבחירה ביד האדם. שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה להיות. או צדיק, או רשע, או בינוני. וכמו שאמרו מסכת שבת, אותה גמרא, כן? נותנת לנו דוגמה אחרת, כן? אמרנו מי שנולד במזל צדק, יהיה צדקן. הגמרא אומרת, יש אחד נולד במזל מאדים. הימן זה במאדים, מאדים לשון אדום, לשון עוצמה של מאדים, מה יהיה עם אדם כזה? הגמרא אומרת, יש הופך דמים. אבוי. כן, שייך למזל מאדים. מסביר רבשי ואומר, מה רבשי? או מהולה, או טבחה, או ליסטים. אומר רבשי, יש לו שלוש אפשרויות. הוא יש הופך דמים, אבל איך? יש כמה אפשרויות. רבשי נותן שלוש אפשרויות. זה יכול להיות מהולה, מוהל, טבחה זה שוחט, כן? שגם הוא שופך דמים, או ליסטים, שופך דמים, כן? רוצח, שודד, אדום. מה הכוונה? מסביר רגע. וזכר אלו השלושה. למה דווקא הביאו שלושת הדוגמאות האלו? והוא לפי שמזלו מורה שיהיה שופך דמים. זה המזל שלו. אך בבחירתו יוכל לבחור באלו השלושה. או מהולה, והוא צדיק שעושה מצוות עשה, כן, הוא מוהל, או טבחה הוא בינוני, כי שוחט, זה לא לצורך מצווה, לא לצורך חברה, או ליסטים והוא רשע שופך דמים כמשמעו. טוב, בואו נעצור רגע פה ונתחיל ככה להתבונן בדברי הגרעים. מה הכוונה שאדם יש לו מזל? זה מזל בכלל. מזל, כאילו, כמו שאומרים היום, נולד, ילך לו מזל טוב, הסתדר לו, הלך לו, כן, הוא נולד מזל טוב, ילך לו כל החיים בטוב, זה מזל, מזל רע, אולי שישים איזה שום על הארון, מתחת הקרי, לא יודע. אבל רואים שיש מושג כזה. יש מושג כזה. זה השינה מה המשמעות שלו. איך היינו מחליפים את המילה מזל? אופי, כן, קווי אופי. קווי אופי, קווי אישיות, קווי אופי מובהקים, כן? לכל אדם יש איזה מזל. אבל המזל, תכונות, כן? תכונות יסודיות. כל אישיות מובנית, כן? כאשר לכולנו את מכלול התכונות בדרך כלל יש לכולנו. אבל קווי אופי הם מקבלים הדגשה אחרת, דומיננטיות אחרת. נקרא מזל. מזל זה אותה קונסטלציה, אותו ארגון של כוחות נפש, שהוא שונה בין אישיות לאישיות. ובכל נפש את הקווים המובילים, את הממדים יותר דומיננטיים, קווים יותר עדינים, יותר מלווים. והגמרא בכוונה לוקחת אותנו למזלות יותר קיצוניים כדי להתבונן בסוגיה הזאת. זה שאדם נולד עם מזל, אומר הגרא, זה נקודת מוצא. עם מזל שהוא אנחנו מתרגמים, עם קווי אופי בסיסיים, אישיותיים, שהם לא התחילו מבחירתו, כן, זה חלק מהגנים המשפחתיים, וחלק ממה שהנשמה שלו קיבלה, והאישיות שלו, והוא קיבל מזל, יש לו מזל. עובדה שבסוף בגן אתה ישר רואה אלה שרועשים, ואלה ששקטים, ואלה ש... כבר בעיה אנחנו נראה מהם מגיל לאפס, גם תינוק אפילו, נראה תינוקות שונים, עם האופיים שונים, ואחר כך תראה שזה הולך ומתפתח, וזה מזל, זה מזל שונה. המזל הזה הוא נקודת מוצא. אומר הגרא, את המזל הזה אי אפשר לשבור, ובטח לא רצוי לנסות. האדם נברא עם מזל. ונותן לנו את הדוגמאות של הגמרא. נתחיל מהשנייה דווקא, אבל למרות שגם הראשונה יש בה מה לחדש. הדוגמה השנייה, אדם נברא במזל מאדים. מה הכוונה נברא במזל מאדים? זאת אומרת, יש פה איזה קו אופי מאוד מאוד, כן, זו דוגמה קיצונית, כן, שמי ש... נראה עם מזל עוצמתי מאוד של גבורה חריפה, של עוצמות שמסוגלות להגיע לשפיכת דמים. העוצמה הזאת, הגבורה הזאת, אז מה הכוונה שהוא יהיה או מוהל או שוחט או ליסטים? אומר הגר"א, זה לא שרק אלה שלושת האפשרויות שלו בלשכת התעסוקה, אלא הן בעצם מייצגות מה? את כל המנעד, את כל האפשרויות. אבל דרך מזל מאדים. הוא לא יוכל לדלג גם מזל מאדים שלו. אבל דרך מזל מאדים הוא יוכל את אותה עוצמה מאדימית שבתוכו יש לו בחירה. מאוד מאוד רחבה. והמוהל פה נלקח כדוגמה לעשיית מצווה ולקדש את הכוח הזה. והליסטים זה הדוגמה הפוכה, שזה הדוגמה ש... תיקח את הכוח הזה לקיצוניות הרעה והמקולקלת והרסנית ביותר, והשוחט זה דוגמת ביניים, שתיקח את אותם קווי אופי ותעשה ותזרום איתם לא לקדושה ולתיקון ולעשייה טוב, אלא לסתמיות, כן? הוצאה לפועל של הכוח הזה בסתמיותו. גם את הכוח הזה אפשר להיות שוחט. כן? אבל מה הוא לא יוכל להיות? הוא לא יוכל להיות מזל צדק. הוא מזל מאדים. הוא לא יוכל לברוח מעצמו, מהכוחות שלו, מהמנטיות שלו, מהכישרונות שלו, ממה שיש בתוכו. בסדר, זוכר, אני מזכיר יונתן במנשה, נכון? זה ממש ככה, נכון? הדוגמה שראינו. כאדם שנולד עם עוצמה, נקרא לי מזל מאוד, מאוד פחות מזל מאדים, אבל ראינו משהו אחר, ראינו איזו אישיות מאוד מאוד עוצמתית של הנהגה, של כספים, של קריזמה, של... אז גם הוא יכול לקחת את הכוחות האלה, והוא לא הכיר את זה, נכון? מה הסברנו שם, את דוד המלך בא ולימד אותו. אתה יכול לשר האוצר בעם ישראל. אבל אם הוא לא מכיר את האופציה הזאת בכלל, הרבה יותר זמין עם הכישרונות האלה לעשות דברים מורכבים יותר, בעייתיים. מזל מאדים, מה זה אומר על הבן אדם הזה? מה זה אומר עליו? זה אומר עליו אמון גדול. זה אומר עליו אמון גדול. לא כל אחד מקבל מזל מאדים, רק רצינים. רק רצינים. עוד מעט נראה דוגמה, אחד מהרצינים שקיבל. כן. אין מזל, כן, זה קשור. אין מזל ישראל, פירושו, וזה קשור גם לגמרא הזאת, אנחנו לא משועבדים למזל. הרי הגמרא לכאורה סותרת את זה. היא אומרת מפורש שיש אחד נולד מזל מאדים, יהיה לו תכונה כזאת, אחד נולד מזל צדק, אז איך אין מזל ישראל? מאוד מאוד קריטי הדבר הזה. אין מזל ישראל, הכוונה, המזל לא משעבד אותנו לדפוס מסוים. הנה, אתה יכול להיות או מועל או שוחט, או טבח, או ליסטים, או מגד בצבא. ועוד הרבה אפשרויות כאלה מהם. אבל זה יהיה עם הכוח הזה. ואחד אחר, לא, אולי זה, לא יודע, מנתח, כן, מנתח שמסויר, שופך דמי באופן אחר. אחד אחר, אתה רק רואה דמים, הוא בורח, לא שייך לזה, לא מת בכלל מהסיטואציה. כן? והוא, זה מחיה אותו. הוא, כן, תן לו עכשיו פרמדיק, רב נפגעים, בן אדם, תפקד, וצריך אנשים. הוא שופך דמים. השופך דמים לרע, יכול להיות גם לרע. אם אולי נתב את זה לטוב, זה גם כוחות עצומים שהם יכולים בהחלט ללכת לרע. אפילו יותר בקלות מאשר לטוב. הרבה יותר בקלות. וזה נקרא שהמזל משתלט על העצמיות. וזה נקרא שהכלי משתלט על הפנים. חוזר אחורה תמיד תמיד לרמב״ם נפש האדם אחת, נכון? זאת אומרת, השורש הטוב הוא זה שאמור להתגלות בכל הכוחות ובכל הכישרונות. אבל אם אני לא מאמין מספיק בשורש הטוב שבי, אז אני אתן לכוחות שלי להכתיב מי אני. זה נקרא מזל בהקשר הלא טוב שלו. על זה נאמר אין מזל ישראל. מה אני עושה? נולדתי ככה, נולדתי מזל מאדים. זה מה שהוא נתן לי מלמעלה, כנראה הטעות שם בחלוקה. ככה קיבלתי, מה אני אעשה? תפנו אליו, מה אני יכול לעשות? לא, לא, לא. אתה קיבלת את הכוח הזה, אתה מסוגל לעשות איתו גדולות ונצורות. אם אתה מאמין בטוב הפנימי, שהוא שורש האדם, ולא הכוחות עצמם, אז אתה תחבר את השורש אל הענפים. וזה מה שקיבלת, זה אומר שזה המתנה שלך, הכוח הזה. זה לא האויב שלך. זה לא נתקעת עכשיו עם איזה כוח מסובך, והשם ירחם, ואולי אני צריך לשבור את הכוח הזה בכלל. אולי צריך לשתק אותו? אומר הגר"א, לא, לא טוב. לא טוב, אולי מפתה מאוד. כי באמת בדרך, עד שתמצא את הדרך, איך באמת את הכוח הזה להביא לטובה, יכול להיות שיהיה הרבה סיבוכי, והרבה במיוחד, אם זה כוח יותר מורכב, יותר מסובך. אבל לא תוכל לשבור את הכוח. ואוי לה לשיטה החינוכית, אומר הגר"א, שזה יהיה מקומה. שהיא תגיד ככה, כשצריך לזהות, את הכוחות הבעייתיים, או את הילדים הבעייתיים, סמן אותם ולהגיד להם, תרגעו, אתם לא, זה צריך לחבוט אתכם מהר, זה פה מסוכן. כי פה אנחנו משדרים, אם אתם תראו, הגע מאוד חריף בזה, משדרים בעצם לאותו אדם, הכוח שבך, אין לו מקום. אין לו מקום, אין לו תיקון. וזה אתה. אז אולי תחבד, תחבד, תשתיק את זה, תערו. אומר הגרע, זה מאוד מפשיטה חינוכית, הגרם מאוד בא להזהיר, הפסוק בא להזהיר אותו לפי הגרם. כן? עוד נראה איך הוא מסביר את זה בתוך הפסוק. אבל אומר הגרם, זה הכוונה, שגם האדם, בעל מזל מאדים, הכל, זה אומר שבו כוחות עצומים, נקודת מוצא, כן, זה נקודת מוצא. אבל האם הכוחות האלה ילכו לטוב או לרע, זה ממש לא נקודת מוצא, זה אתה בלבד. האם אתה מספיק תעמיק בטוב האלוקי שבך, וממילא תדע איך לבטא אותו מתוך הדרכו שלך, מתוך הכוח המיוחד שיש בך. זה שלך לגמרי. חבר את השורש והענפים. בסדר? תראות איך הבעיה שם טוב פה והגרה פה עושים ביחד חבירה, נכון? אז יכול להיות שהכוח הזה יהיה בבחינת גנב, שכל הזמן יבוא ויעשה לך צרות, אני מחבר את זה למשל הקודם, ותצטרך להשקיט אותו ולהשקיט אותו, אבל זה לא עומק העניין. עומק העניין זה לכבוש אותו. נכון? בסדר? זוכות? נכון? זהו גיבור כובש את יצרו, שני מודלים של גיבור. לכבוש אותו, זה הכוח שלך. אתה לא תיתן לאף אחד להגיד לך שזה כוח רע. זה כוח שיכול להיות רע. זה תלוי בך. האם אני מזהה שהכוח הוא בא להוציא לפה את הטוב האלוקי שבי? האם אני מספיק מכיר את הטוב האלוקי שבי? האם אני נבלע בטוב האלוקי שבי ואז חוזר לכוח הזה? לא בורח ממנו, חוזר לכבוש אותו. לפעמים אני צריך גם להקות בו. או שאמרנו, להבריח את הגנב, צורה נקודתית. אבל זה לא שיטה. זה אסטרטגיה נקודתית כשצריך, לפעמים צריך. אבל כשיטה, תראו, הגרב, אבל שאין אותו פה, אנחנו זוכים לראות איך הם מובילים לאותו כיוון. כן? ממילא, גם מה שאמרנו במזל צדק, שמע, שם אין בחירה חופשית. הוא נולד במזל צדק, הוא מסודר, ראש אחורה, שם את הכיסא, הכל מסודר, לא צריך להתאמץ בחיים, אין שם בחירה חופשית, בטח שיש. האם כוח של צדק, אין שם טעויות גדולות וקשות? אדם עם עודף צדק יכול להפוך להיות אדם בלי חוט שדרה, שמרצה את כולם, שהופך להיות מרחם על האכזרים, שהופך להיות בעל חוסר גבורה להוציא לפה את הכוחות שלו. זה בא מכוח צדק. כי צדק זה הכל טוב, הכל בסדר, הכל... לא, כוח צדק זה הרבה עבודה. להיות צדק במקום הנכון, ולהיות דין במקום הנכון, ולדעת מתי לדרוש מעצמי, מתי לא, מתי מאחרים. יכול להיות שיש הרבה הרבה עבודה איך לדייק את כוח הצדק הזה. בסדר? בצורה קיצונית, שהתורה כשהיא מדברת על, על, על סוגיית העריות, אז היא אומרת שמה, כן, בחצי פסול, בסוגיית העריות, כן, איסורי העריות עם הקרובים, אומרת התורה כי חסד הוא. זאת אומרת, מה כבר חסד הוא? עריות, דהיינו, חוסר היכולת לשלוט ולתת מקום נכון, לעולם החיבור, לעולם היצר, הוא בסוף יכול לבוא מחולשה פנימית של חסד, של נתינה לכולם. נתינה לכולם יכולה להיגמר רע מאוד. כן? כן, כעולם מצרי שלא יודע לשלוט בעצמו. יכול לתת מעצמו לא במקום הנכון. זה בא מחסד מאוד מאוד מקולקן. זאת אומרת, אין כוח שאין בו עבודה. ואין כוח שאין בו את שלושת האפשרויות שהגר"א פה אומר, וממילא אין בו את כל אלפי האפשרויות שביניהן. כן? כל כוח הוא ההופעה, הוא הכישרון, אבל הוא נועד להיות מחובר לנפש האדם אחת. התחיל מהרמב"ם. ואז צריך הרבה הרבה עבודה. איך את הכוח הזה להוציא לפועל מתוך הטוב האלוקי שלי. זה דורש המון המון עבודה. קודם כל להכיר את הטוב האלוקי שלי, להשתייך אליו, וזה אנחנו עושים בה. קודם כל בתורה, אז גם להכיר את הכוחות שלי, אז זה כבר לא בתורה, זה התורה החיה שבתוכי. איך את התורה, האידיאלים, הקדושה, הקדושה שאנחנו לומדים בתורה היא נכונה לכולם, נכון? אבל בסוף, אצל כל אחד זה יתורגם בכוחות שלו, באישיות שלו, בדגישים, איך את הכוח שלו הוא מוציא לפועל מתוך הטוב האלוקי. לא, זה כבר התורה שלך, זה כבר העבודה שלך. בסדר? עד כאן? טוב. בואו נראה חצי שני. הוא מביא לנו פה הגרא דוגמה לדבר, כן? וזה שאמרו, בסדר? היינו במסכת שבת, עכשיו אומרים למסכת יומא. ושם משפט שהגמרא מדברת על השוואת דוד לשאול. מלכות דוד, מלכות שאול ודוד ושאול כאישיות, כן? אומרת הגמרא, וזה שאמרו, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים ועלתה לו. פשט הגמרא מדברת על כך שעל שאול נאמר שהיה אחד מהצדיקים הגדולים בעם ישראל. הדורשים את זה לפסוק בן שנה שאול במולכו. מה זה בן שנה שאול במולכו? פסוק שאין לו פשר. אומרים חז"ל, כבן שנה, כשלא טעם טעם חטא. שאול זה טיפוס של, של צדקות באמת עצומה, כן? צדקות גדולה מאוד ועצומה, קומה מעל כולה מה שנקרא, לא רק פיזית אלא גם רוחנית. ולמרות זאת, כששאול נפל, כן, בסוגיית המלאק וכולי, לא עלתה לו. לא עלתה לו, כמה, לא הצליח, מהנפילה הוא הצליח, לא הצליח לקום. לא הצליח לשקם. ושאול הוא הטיפוס של, של הצדיק, מול דוד שובן, תראה שהוא הטיפוס שבא את תשובה. זאת אומרת, המקום של שאול זה, 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 זה הטוב, ולהיות מסור לטוב ושייך לטוב, פחות מאומן בדרך הזאת של בעלי התשובה. של, של, של ליפול ולקום. זה פחות היה הסוגיה שלו. מאלה שהוא נפל, לא עלתה לו, פחות הצליח, כן, לשקם, ומאלה כבר איבד את מלכותו. כן? קרא השם את מלכותך, הוא נתנה לרעך טוב ממך. דוד, בשתיים, הכוונה, היו לו יותר קשיים, ויותר גם נפילות מלשאול. כן, סוגיית בת שבע, ואוריה, וסוגיות קשות, וסוגיות מורכבות. אבל עלתה לו. מה הכוונה? עלתה לו. דוד מכל המורכבויות הללו, כן, שכמובן לא היו על פי, מדרגתנו והבנתנו, צריך הרבה להעמיק, אבל עדיין, היו סוגיות קשות ומורכבות, ועלתה לו הכוונה דוד, כיוון שבמהותו, מקדמה דנה, היה תמיד בעל תשובה. היה מי שעבודת, השם שלו היא לא של צדקות כזאת, היא שהיא מראש הייתה כבר במקום המונחת, אלא הרבה הרבה עבודה של שבע יפול צדיק וקם. ממילא הוא היה מאומן יותר במקום הזה, בעבודה הזאת של לקום מתוך הנפילה ולתקן, לחזור בתשובה. הרב קפסני מעווני וכל כך הרבה פרקי תהילים שעוסקים בה, כן, חטאתי נגדי תמיד, כל עבודת השם האדירה, אדירה, אדירה שדוד השאיר אחריו, בעמל, בעמל גדול מאוד, ולכן עלתה לו, הצליח לקום מתוך נפילותו. לשקם את מלכות דוד ולהגיע למקום שהיא הופכת להיות מלכות הנצח של עם ישראל. אז הגרא חבר את זה לגמרא בשבת, קצת את זה לגמרא ביומא, כן? שאול באחת לא עלתה, דוד בשתיים ועלתה לו, ועכשיו הגרא מחבר את הדברים. אומר הגרא ככה, בעומק, והעניין הוא כי בדוד נאמר והוא אדמוני. והוא אדמוני. מה התורה מספרת לנו על המראה החיצוני של דוד, את מי זה מעניין? לא, אומר הגרא, הוא אדמוני והוא ממעדין. זה שדיברנו עליו בהתחלה שדפקו אותו? כן, כנראה זה לא בדיוק דפקו אותו. זה דוד. דוד ממעדין. ודוד זה עוצמה של כוחות אדירים שאי אפשר בכלל לתאר. עזות ועוצמה, כן? שם הוא מספר לשאול שאין לו ברירה, הוא צריך לספר, להתחיל לספר על העבר שלו. גם את הריב ואת הדוב יקעב דרך. יחזתי בזקנו והקיטיב. את מה? זקן של מי? של הדוב. נראה מישהו, זה אי אפשר לתאר בכלל. זה הדוב או של הארי, אני לא זוכר. אבל זה עוצמות אדירות, אי אפשר בכלל לתאר. לרומם כאלה כוחות, להצליח, זה דרך ארוכה ואדירה, כל כך קשה ועוצמתית, עד שאפילו כאשר שמואל בא להמליך את דוד, שמואל, כן, כידוע, בכלל לא הביאו את דוד, נכון, שם ישי בכלל לא קרא לו בכלל, הוא לא. מוזר הייתי לך, הוא אומר. אף אחד לא מצורה להבין את האישיות הזו. את העוצמות האלו, הוא הולך לשדות, אף אחד לא בכלל, כן, בהבנה מה קורה שם, זה משהו מרתיע. אדמוני נאמר על שניים בכל התנ״ך, על דוד ועל עשיו. זה מאותם עוצמות, זה פחד פחדים. זה אף אחד לא רוצה להיות באזור כשהם, אבל השאלה על מה הם, מה מדליק, לאן האדמוניות הזאת היא מחוברת. ולכן כששמואל מגיע ובסוף הוא כן מבקש, כן, שהוא שואל את אישה, יש לך עוד אחד? והוא מביא אותו, וכתוב שמואל נבהל, לא רצה, לא נכון. שמואל יש לו מבט, כן? רואה את האלמוניות הזאת, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח בעסק הזה? נראה לי פה טעות בעיניים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תסתכל לו בעיניים. תסתכל לו בעיניים, תחדור פנימה, תראה את הנשמה הענקית, כגודל הכוחות, כך גודל הנשמה. וכגודל הכוחות והנשמה, כך יהיה התיקון שהאישיות הענקית הזאת תחבר את הטוב האלוקי הכי אדיר עם עוז החיים וגבורת האדמוניות העצומה שבתוכו, וממילא תניח אדני תיקון לכל עם ישראל. כיוון שאם את העוצמות האלה ניתן לחבר לטוב האלוקי, אתם מבינים, דוד, ספר תהילים זה בעצם ספר, ספר המוסר הפנימי שנותן אמון בדרך ארוכה, אבל באמון בכך שכל כוחות החיים אנחנו אפשר לתקן לחברו לטוב האלוקים. אז זה כתוב שהיה אומר דוד, יראיך יראוני וישמחו. מי שהיה יראה השם, אבל יראה השם כאלה שקשה להם, מסובך להם, שהם נופלים עם הכוחות שלהם ומסתבכים איתם ומזוהמת, היו באים והיו רואים דוד המלך והיו מקבלים עידוד גדול. היו מקבלים עידוד גדול. הנה, את הכל אפשר. בתהליך, בדרך ארוכה, את הכל אפשר לרומם. אתה שואל, קימה, קימה, את הכל אפשר לתקן. יראה לך יראוני וישמחו. אז ממילא, אומר הגר"א, זה הכוונה דוד בשתיים ועלתה לו. זאת אומרת, דוד הוא שייך אל הדרך הזאת, אל הדרך הארוכה, הוא במאדים. ולכך טעה עליו שמואל, בעת ראה כאסתר פניו. שמואל רואה את הפנים, יש לו חוכמה עצומה בראייתה. הוא רואה מה הוא רואה. הוא יודע טוב מאוד, הוא רואה את העוצמות, מי אפשר לתקן את העוצמות האלה? אבל הוא העביר מידותיו בכל. העביר מידותיו, הכוונה מסוגל לקחת כוח. גם כוחות כאלו שבהתחלה יכול להיות שהתמודדות תהיה קשה, וישב היפול צדיק וקם, אבל הוא מעביר את מידותיו, הכוונה הוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומתקן ומעדן ומרומם ומזכך. הכל. הכל. ואף שאלו השניים לא העביר, הכוונה, היו פעמים שלא הצליח, וכן, והיו גם נפילות בדרך הארוכה הזו. בכל מקום עלתה לו, עלתה לו הדרך, עלתה לו השיטה, עלתה לו הניצחון שבא אחרי הרבה עמל והגיע. כמו שאמרו, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעה וכתוב. ודוד כבר הרבה צדק להעביר על מידותיו. מה שאין כן שאול שנאמר בו, בן שנה שאול במולכו, כבן שנה שלא טעם טעם חן. ולכן כמו שהסברנו, הוא לא היה מורגל בדרך הזאת, בתהליכיות הזאת, באמון הזה, ביכולת כן, של שבע יפול צדיק וקם וכו'. הוא העביר מידתו הטוב לרע בדבר אחד, ולכן אף באחת לא עלתה לו. בסדר? אז זו דוגמה שמחבר אותה הגר"א אלינו, וכן, שאול יותר שייך אל מזל צדק שאמרנו, כן? ודוד אל יותר מזל המאדים, אבל זה בעיקר בא לומר כן, את השיטה המהותית שיש פה, ואליה עכשיו הגר"א חוזר פה בסוף הפסקה. אני רוצה להסביר עכשיו את הפסוק. תראו ממש, הוא אומר פה, בפסוק אחד, שיטה חינוכית שלמה. וזה שכתוב, חלוך לנער על פי דרכו. תראו את הממש, משפט אחד מופלא. דרך מזלו וטבעו, כן תחנכהו לעשות מצוות. ממש. שבע מילים, שיטה שלמה. דרך מזלו וטבעו, כן תחנכהו לעשות מצוות. לעשות מצוות קרי, מתחבר לטוב אלוקי הנשמתי שבתוכם. דרך מזלו וטבעו, דע לך שהכוחות והכישרונות והעוצמות החיים וקווי האופן מיוחדים שלך, הם הכלי שלך להוציא לפועל את הטוב האלוקי שלך. זה לא סותר. אורי, זה לא סותר. זה ממש ביחד. זה השורש. זה הענפים. זה הזהות, זה הוצאה לפועל. יהיו פעמים שזה יראה סותר. יהיו פעמים שיראה לך קשה. יהיו פעמים שזה יראה לך סותר. אבל אם אתה תאמין בזה שהטוב האלוקי הפנימי הזה והכוחות האלו, זה השורש וזה הענפים, אתה תראה שלאט לאט הדברים יתחברו. והתורה היא המתנה שלך לדעת איך לעדן את הכוחות האלו ולרומם את הכוחות האלו עד שהם יהיו פלאי פלאים. הם יהיו ההוצאה אל הפועל של כל הברכה שיש לך בתוך האישים. ויש עין טובה עצומה על הכוחות שלך. אבל הם גם מסוגלים לצאת מהטוב האלוקי. וקיבלת תורה. תורה כזאת אומר הגר"א, גם כי יזקין לא יסור ממנה. תורה כזאת היא לא עוזבים. לא עוזבים כי אדם מבין שפה הוא מקבל את דרך החיים שכל כך הוא זקוק. מי לא רוצה להיות מחובר לטוב האלוקי שבו? בלי לוותר על כוחותיו וכישרונותיו. זה, אומר הגר"א, זה מסר של תורת חיים. וזה זה, זה דבר שהוא לא ירצה לעזור. אבל, אומר, פה הגר"א, הוא לא מסתפק במסר החיובי, תראו. אבל, כאשר תעבירהו על מזלו, מה זה תעבירהו על מזלו? אתה, בתור הורה, בתור מחנך, או לפעמים אתה בתור על עצמך גם, תזהה את הכוחות המורכבים האלה, את הכוחות היותר מאדימים האלה, וממילא תשדר לו, זה בעיה. או בעומק יותר, אתה בעיה. אתה, במבט הזה, כן, אתה מייצר לו בפנים קונפליקט פנימי מול הקודש. התורה אומרת שאני בעיה. אני והחיים, העוצמות החיים שלי, הם לא מסתדרים. זה לא, משהו שם לא טוב. האם זה אומר שעכשיו כל מה שהוא עושה, וכל זה הכל מצוין, והכל, לא, ממש לא. לפעמים הכוחות מתפרעים, לפעמים צריך לעצור, לשים מעצור, לפעמים צריך לגרש את הגנב. כן, ודאי. זה צריך להיזהר מהדרך ההפוכה, שמרוב אמון והכל מצוין, אז היא תיתן הכשרים לפרעות ולהוצאה לפועל לא מתוקנת של הכוחות. לא אמרנו שאין עבודה, יש עבודה של תיקון. אבל מהות התיקון כאן היא כל כך מדויקת וכל כך חשובה. כי אומר הגר"א, אני מכיר טוב מאוד השיטה החינוכית האחרת. השיטה החינוכית האחרת תנסה להעביר את מזלו. בסדר? כנגד זה, זה הכוונה חייבה על פי דרכו. על פי דרכו לא הכוונה מה שהוא רוצה לעשות. על פי הטבע שלו. למד אותו שהאישיות שלו והקודש והתורה הם אמורים להיות בדיוק השורש והענפים. התורה כל כך זוקקת את הכוחות שיש לו. הכוחות שלו הם נפלאים, אלא הם גם צריכים עבודה, הם צריכים עידון, הם צריכים תיקון. צריך הרבה הרבה עבודה, איך הם יוצאים לפועל זה? אבל ודאי שהם טובים. זה ברכת השם עליך, הכוחות האלה. אבל אם המסר יהיה, הכוחות הם רעים, וצריך לחבוט אותם, וצריך להיזהר מהם, הוא בעצם חלק בקרבך שאין לו מקום, ואין לו תיקון, ואין לו ברכה. באיזשהו שלב, אי שם, בעתיד, שאתה כבר לא תהיה הסמכות ההורית הקרובה, כן? שם יש חשש כי יזקין יסור ממנו. יסור ממנו. כי הוא פגש תורה שהיא נגד החיים שלו. בסדר? תראו, המגרא אומר פה דברים חריפים, אני רק עושה את זה, אני עושה עצירה. אבל כאשר תעבירה הוא מזלו, תראו, מפחיד איך הוא אומר פה, אתה ישמע לך מיראתו אותך. מה שנקרא, תהליכי חינוך קצרי טווח, כדי לקבל את פרס המורה המצטיין שנת זה, הנה כל האולפנה הייתה לבושה מכפרי, הכל היה זה, והכל, האם, מה עוד 30 שנה? זה השאלה. כמה בתים של קודש, כמה אהבת קודש, כמה אהבת תורה, זה המדד. זה המדד. לא בטווח הקצר, לא אומרים שאין, צריך חוקים, זה הכל, כן, אבל אני אומר, איפה צריך להיות העיניים? זו שיטה, ממש שיטה חינוכית, איפה צריך להיות העיניים, מה החשבון? האם אני מעניק לו דרך שהוא בחיים לא רוצה לפרוש ממנה, כי לפרוש ממנה זה לפרוש מהחיים? או שאני אני, 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 אני קוצר תנובות קצרות טווח, כי אני מדגם אותו לפי שאני, ואני לא, כן, דואג לזה שהוא, שנקרא, ישבית את כוחותיו כדי ליישר. את, 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 את אותה, ואני רוצה לדלג על, על המאומות, ולדלג על, על המורכבויות, ולחבות הכוחות, ולחבות העוצמות, אבל בסוף העוצמות האלה זה חלק ממנו. ולא לימדת אותו שם בטוב, ולא לימדת אותו שהם הם ברכת השם עליו. אז מה יהיה כשיזכין? זה החשבון. איך עושים את זה? לא יודע, אבל אני אומר, עיקרי השיטה נמצאים פה. ממש עיקרי השיטה. זה ממש דברים מופלאים. כאשר תעביר, אתה ישמע לך מירתו אותך, אבל אחר כך, בעת יוסר אולך מעל צברו, יסור מזה. כי אי אפשר לו לשבור מזלו. אי אפשר לו לשבור מזלו. החיים הם הדרך שהטוב האלוקי יוצא לפועל. לא בשבירת החיים, ולא בדילוג על החיים, ולא בזלזול בחיים. נכון, גם לא בלקדש את החיים בצד הפראי והלא בריא שלו. אבל החיים, עם הכישרונות והברכת האישיות המיוחדת של כל אחד, הם ההוצאה אל הפועל של הטוב האלוקי האדיר שיש בכל אחד. וזה, מה רגע עכשיו, ואידך זיל גמור. זה ממש, אני אומרת, כל שיטת החינוך על רגע אחד. כן, שאלו. איך מה? איך מגלים אותו? אני חושב שהחיים מגלים לנו. אדם מכיר את עצמו. לא. יש לגלות מה המזל, יש לגלות איך לתקן את המזל. לגלות מה המזל, הכוונה, מה הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לי באופן מיוחד, שבזה אני שונה מ-א' ב' ג'. בדרך כלל אנחנו מומחים בלראות במה אני לא טוב, נכון? הנה הוא יותר טוב מני וזה, אבל המבט צריך להיות הפוך. מי אני ומה כוחותיי ומה הם אותם כוחות. עכשיו, אותם כוחות, ביח, הם גם יהיו הדברים שאני יכול לעשות איתם, דברים נפלאים בחיים, והרבה פעמים אותם קורות גם יהיו מורכבויות שלי. אבל זה המזל שלי, כן? הרבה פעמים בתהליכים של תהליכים, עוד תהליכים זוגיים או תהליכים אישיים, מישהו מתאר מצב מאוד מאוד קשה, זה כוח שיש לו שמאוד מאוד מפריע לו, כן? או מישהי על בן הזוג שלה או הפוך. וחלק הרבה פעמים מהתיקון זה לשאול אותו, טוב, אני חושב תיארת את כל הדברים הלא טובים שבבעלך, אתה תארי את הדברים הטובים שאת אוהבת בבעלך, היא תתאר תכונות אחרות. ובדרך כלל, התכונות הטובות והתכונות הרעות יושבות על מה? על אותו כוח. וברגע שמראים את זה, פתאום יום, וואו. זאת אומרת, זה לא, זה בן אדם א', זה אותם כוחות. זה נכון, יש מה לעבוד על הכוחות האלה. והכוחות האלה, כשהם באים לידי ביטוי בצורה לא טובה, אז הם... אז הם לא טוב, אבל הם ברכה. הם ברכה. וככה גם הבת שלי על עצמי, כמובן. עכשיו, לכן אני אומר, איך לזהות מהם הכוחות שיש לי? עובדה שכל אחד מפה תבחר בשנה הבאה, נכון, מקצוע אחר או עבודה אחרת. או... זה המזל שלכם, נכון? כל אחד יהיה לנטייה אחרת. בכיוון, בכיווני החיים, באיך לפעול, איך להקים בית ומתי. זה הכל משהו בפנים, שהוא אומר חיים, שהוא בא והוא שונה. כל אחד פה שונה. אבל נקודת המוצא שאת כל כוחות החיים שלי, מה שידריך, מה שיוציא לפועל, ייתן את העין הטובה ולאט לאט גם את דרכי התיקון, זה מתוך הקודש שבי, מתוך הטוב שלי, אהבת השם שלי, אהבת הטוב שבי, זה מה שאנחנו מנסים ללמוד מהתורה. זה כן נשמע לי. זאת אומרת, את עצמנו אנחנו מכירים מתוך החיים. את התיקון של עצמנו, את האמון בכלל שניתן לתקן. זה כבר עבודת הקודש שלי. וזה מתחלק לשני עבודות. קודם כל, לתת אמון בטוב האלוקי שבנו, עוד לפני הכוחות עצמם, להיבלע בטוב האלוקי הזה, להישייך לטוב האלוקי הזה, וזה אנחנו עושים על ידי תורה. אחר מכן, גם להכיר את הכוחות ולחפש מה השורש הטוב שבהם, ומה הצד הקליפתי שבהם, לא נכון שבהם. אבל תמיד תמיד, העין הטובה הבסיסית שנשארת ואומרת, הכוח הזה הוא ברכה, אבל יכולים להיות בו צדדים קליפתיים שאותם צריך לייתר, ובהם צריך להילחם. את הגנב הזה צריך לגרש, ויש בהם צדדים עמוקים וטובים שהם ברכה, שהם הדרך שלי, להוציא אל הפועל, את הגנב הזה צריך לכבוש. בסדר? וזה כמובן הרבה התבוננות והרבה, כן, אבל הגישה, זה מה שאנחנו מנסים פה לבנות, אחר כך גם נרד עם זה אולי לפרטים. טוב. בסדר? עד כאן הגרא? טוב. מה נשלים את הדברים? כמה זמן יש לנו? אנחנו עד 20? מה? עד 20. 10 דקות. טוב. בואו נראה פה, נראה לאורות התשובה. בסדר? העבודה שאנחנו מדברים עליה פה, הרב קורא לה העלאת המידות לשורשם. אתם תראו, זה היה הביטוי שהרב השתמש פה באורות התשובה, ובעוד המון 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 מקום. בסדר? העלאת המידות לשורשם, קרי נקודת המוצא, המידות או הכוחות שיש לאדם בשורשם הם מה? הם טובות, הם שייכות לטוב האלוקי שבאדם, הם אמורות להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבאדם, אבל לא בשורש שלהם, בהתגלות שלהם הרבה פעמים הם התגלו לא בצורה טובה, כן? בסדר? יונתן במנשה היו כוחות נפלאים, אבל הכוחות הם היו בשורש, יצאו אל הפועל כבר בצורה לא טובה, פסל מיכה וכדומה, וכן בכל דוגמה בדוגמה. אז להעלות את המידות לשורשם, הכוונה לא רק למחוק את הכוח, אלא לברר מה הכוח הזה בשורשו, לעלות לשם, לברר את הטוב שנמצא בכוח הזה, ומשם לתקן אותו. העלאת המידות והכוחות בשורשו. בסדר? זה לתת קצת, ככה מכנה את העבודה שאנחנו מדברים עליה פה. עכשיו בואו נראה ביחד את החידוש הערב פה בפסקה באורות התשובה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשם, כדי לתקנם ולמתקן. בעצם המשפט הזה, עליו בעצם אנחנו מדברים, כן? מידות ומידות רעות, כן? כמו שאמרנו, אדם יש לו עכשיו, הוא הפך להיות ליסטים, כן? אבל בשורש הוא מאדים, הוא לא ליסטים, נכון? אז ממילא, איך אני אעלה אותו לשורשו? בזה שאני אגיד, לא בזה שאני אגיד לו, אתה צריך לחבות את המאדימיות שבתוכך, אולי באופן זמני כן, לגרש את הגנב, אבל לטווח הארוך זה לא יעזור. אני אסביר לו מה זה המאדימיות הזאת בשורשה, שזה כוח גדול, שמסוגל לעשות הרבה דברים, אבל במקום להיות ליסטים, תלך, תהיה מועל, או איזה שבקניק, או אלה לא יודע מה. אבל לפני ש... אז זה לא רק שינוי בתפקיד כמובן, ובהוצאה לפועל. קודם כל זה תהיה מלא בטוב. תעזוב עכשיו את הליסטימיות שלך, תיכנס למכון מאיר איזה 15 שנה, אחר כך תצא, ועם אותם כוחות, עכשיו תוציא אותם לפועל, על פי הטוב האלוקי. העלאת המידות לשורשם, בירושם, בשורשם, הם תמיד בטוב. בהוצאה לפועל, הרבה פעמים, כבר לא. אז ודאי שאת המידות הרעות צריך להעלות לשורשם. הכוונה, לבדוק מה השורש של הכוח, מה הצד הקליפתי של הכוח, ותקן אותו כמו שהוא בשורשם. זה העבודה שעליה דיבר. אומר הרב, יש עוד סוג של עבודה. עוד סוג של עבודה. בואו נראה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשם, כדי לתקנם ולמתקן. תקנם ולמתקן, אפשר להגיד שזה כנגד מה שלמדנו, להבריח את הגנב ולכבוש את הגנב, נכון? לתקן זה להבריח, ולמתק זה כבר לכבוש, כן? לחבר את הכוח לביטוי החיובי שלו. אז זה עבודה במידות והכוחות הרעים. כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומאירה, למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. מה מחדש פה הרב? חידוש מאוד גדול ומעניין. העבודה הזו שאנחנו מדברים עליה היא שייכת גם למידות טובות. מה מידות טובות? מידות טובות הכל טוב. לא מדבר על מידות טובות כמו מידת הצדק שכבר התקלקלה והפכה להיות, כמו שדיברנו בישרד העריות ומקומות הלא טובים. מידות טובות שהולכות בכיוון טוב. אמר, איזה עבודה יש שם? אומר הרב, גם שם, גם המידות הטובות שבנו, המתוקנות שבנו, בשורשם הן הרבה יותר גדולות. התיקון כאן לא יהיה מרע לטוב. התיקון כאן יהיה מקטן לגדול. כיוון שבעומק, בשורש, אותם כוחות שאנחנו טובים בהם, אנחנו מסוגלים להיות הרבה הרבה יותר גדולים בהם. הרבה הרבה יותר טהורים בהם. הרבה יותר כלליים בהם. ולעשות איתם הרבה הרבה יותר ברכה. כי בשורש, תמיד השורש הוא הרבה הרבה יותר גדול מאשר עושה אל הפועל. גם בדברים הטובים. ממילא כאן העבודה היא שונה, אבל היא גם לעלות לשורש. לשורש של הדבר הקטן שיש בי, אבל במהותו הפנימית הוא הרבה יותר גדול, ואני מסוגלת לחיות אותו כמו שהוא בשורש. הוא יביא איתו הרבה הרבה יותר ברכה. דווקא בגלל שיש לי נטייה למקום הזה. בסדר? אם אדם יש לו נטייה של טוב, של חסד, כן? הוא אומר, מסתפק, אבל כשמזדמן. אבל כשהוא מתחיל להעמיק ולהתחבר לשורש נשמתו, וללמוד על עם ישראל, ללמוד על השייכות של מעיין החסד שבו עולה לשורשו. כן, כשהמעיין החסד לא עולה בשורשו, זה לא, זה הופעה אחרת לגמרי. זה טוב הרבה יותר עוצמתי וטהור ונקי ואידיאלי. וגם זה נקרא להעלות את המידות לשורשם. זאת אומרת, כל המידות עולות לשורשם. ומשם הרע מתמתק לטוב, והטוב מתעלה לטוב גדול יותר ועצום יותר, והוא ברכת האישיות. דווקא בדברים טובים, שם אין לי מה לעשות, שם אני בסדר, שם אני מתוקן. אומר הרב, לא נכון. מה זה לא נכון? ודאי שזה טוב, כל דבר טוב שיוצא לפועל, ברכה גדולה, אבל הטוב בשורשו הוא יותר גדול. וזה גדילה של האדם, כן? זה האישיות הגדלה, כן? כמו שאומר, אדם יש לו מידה של צדק, אדם יש לו מידה של כל הדברים הטובים, כן? של יושר, של חברתיות, של שמחה. אני יכול לעשות את זה בקטן. יש לנו איזה משהו בתוכנו שלפעמים הוא חוסך אנרגיות. שמה תבוא איזה מלחמה ואני אצטרך, לא עכשיו להתלהב מהחסד יותר מדי, בוא, בקטן, לשמור על משהו מאוד מאוד מצמצם במי שאנחנו יכולים להיות כמו שאנחנו בשורש. אבל אנחנו כאילו מגבילים את עצמנו, מקטילים, ולפעמים אנחנו פשוט לא מכירים את הגודל שבתוכנו. התורה עוזרת להכיר את הגודל שבתוכנו כמו שהוא בשורש. ואם אני בעל חסד, אז אני עוד יותר בעל חסד. יותר גדול. ואם אני בעל גבורה, אני בעל עוד יותר בעל גבורה. ואם אני בעל כישרון חברתי, אז אני... למה אני לא מנסה אותו? למה אני לא עושה יותר דברים? כן? זה נקרא הרחב פיך ועמלך, להיות גדול במה שאני כבר גדול, אבל להיות עוד יותר גדול. שם גם יש לי דרוש מעצמי. כן, להיות בתנועה, בתנועה שגדילה, גם הדברים הטובים. בסדר? ובעצם כל מי שאנחנו מכיר בתור גדול בישראל, וגדולי ישראל זה לא רק, יש את גדולי התורה בישראל, יש את גדולי הטוב בישראל, כן, גאוני החסד, כמו רב אריה לוין, כן. אז גם רב אריה לוין פעם היה אריה, נכון? אתם יודעים, זה חידוש, פעם הוא היה אריה, היה ילד, קראו לו אריה. ארי, לא יודע איך לא. והיה לו מידת חסד, אבל משהו שם גרם למעיין הזה להתפתח ולגדול והתעצם, עד שהוא הגיע להיות מה שהוא היה. אז יש ענקיות לא רק בלימוד תורה, יש ענקיות בחסד, הענקיות הזאת, כמה להרחיב אותה, כמה לגדול איתה, תלוי בה. זה גם חלק מהעניין של ללמוד סיפורי גדולי ישראל, אבל כמובן לא בהעתק הדבק. בסוף אני צריך לחזור ולהיות מי שאני יותר בגדול, להיות מי שאני יותר בהרחבה, להיות מי שאני יותר ב... יותר בעמקה, יותר בטוב. כן? אומר הרב, זה גם עבודה. זה גם העלאת המידות לשורשם, להאירן באור של גדולה, ממקום קטן למקום גדול יותר, מקום עמוק יותר, מקום מלא יותר, מקום מחי יותר. עכשיו תראו את המשפט הבא, אולי אפילו מפתיע. עושה עכשיו הרב חשבון. מה יותר מועיל לעולם? כן? העלאת המידות הרעות לתקנם, או העלאת המידות הטובות, החלשות, למקום גדול יותר. בסדר? כבר חשבון. בסדר? ודאי שאנחנו צריכים לעשות גם את העבודה הזאת וגם את זה. אבל הרב אומר פה עכשיו חשבון, איפה יותר מועילים, מתקנים. אומר הרב, הוא כשם שמועילים לעולם כולו, בעליית המידות והמחשבות הנפולות, זה ודאי תיקון והעלאה גדולה לעולם, ותיקון גדול לעולם. כך, ויותר מועילים ומיטיבים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות. לא, דייקתי למשפט. כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. העלאת אור קטן לאור גדול, זה מאוד אופייני לרב בכל כתביו, יותר מועילה לעולם מאשר אפילו הסבת מקום חשוך למקום מואר. למה? כיוון שבסוף מה שיגרש את החושך זה הטוב. ולכן טוב גדול, ממילא גם בסוף, יועיל גם הרבה למקומות החשובים. כן? זה הרב בהרבה הרבה מקומות. זאת אומרת, זה נכון גם, ושוב, זה לא אומר שאין, כן, יש גם הרבה מקום שבהם צריך מחאה על הרע. אבל איפה נעזור את עם ישראל? במחאה על הרע או בהוספת הטוב? בסדר? זה פעם צריך ללכת לצאת לאיזה מחאה, נכון? אבל ביום יום אנחנו עוסקים בתורה, לא במחאה. למה? כי בסוף זה מה שמבריא. הטוב מבריא, הטוב מתקן. ולכן אומר הרב, העלאת הטוב מטוב קטן לטוב גדול יותר מתקנת את העולם מהתיקון של חושך לאור. וחס ושלום לא נאמר שאין פה אחריות לתקן ממקומות חשוכים, אבל הפוך. מה יתקן? מה ייתן לאדם כוח ועוצמה לתקן את המקומות החשוכים? הגברת הטוב. ולכן עיקר העבודה, עיקר העבודה, ועיקר ההנבאה, ועיקר הגדילה, צריכה להיות שם. בסדר? ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, זה גם הבדל בין הדברים. לתקן רע לטוב, זה נקודתי. יש לי פה א' וג', יש צריך להעביר את זה מרע לטוב, אבל מטוב לטוב יותר גדול, זה כל החיים. זה כל החיים, ככה גדלים. אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה של צדיקים גמורים, באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. זאת אומרת, פה אומר הרב דבר מעניין, נכון? דיברנו על המודל של צדיק ובעל תשובה, והמקום הפנימי הזה, שהוא כל הזמן רוצה לגדול, הוא מקום שבו בעל תשובה הוא יותר גדול מהצדיק. כל מה רוצה, זה לא כאילו נקודתי, יש לי כמה דברים, זה, גומר את זה, אז אני הגעתי לצדיק. להיות בעל תשובה במובן הפנימי, זה לא רק להפוך את הרע לטוב. זה להיות שב כל הזמן, להיות גדל כל הזמן. ועל זה נאמר, המקום שבעלי תשובה גדולים עומדים, גם צדיקים גדולים אינם עומדים. כי בעל תשובה זה אחד שחי את הרצון לגדול. והרצון לגדול עצמו הופך אותו להיות יותר גדול מאשר הצדיק. בסדר? אז התנועה הזאת, מטוב לטוב יותר גדול, מהרב, היא לא פוסקת, והיא בונה אישיות צומחת כל הזמן. בסדר? עד כאן היום? טוב.